מסכת כליים פרק רביעי. אנחנו עוברים לדבר על מה שנקרא כלי הכרם. אנחנו עדיין מדברים על ענייני הזריעה, איפה מותר ואיפה אסור לזרוע. רק נגיד שכלי הכרם יותר חמורים בכך שכאשר יש לאדם כליים בכרם, אז הכרם נאסר בהנאה. משנה א', קרחת הכרם. בית שמאי אומרים 24 אמות, ובית הלל אומרים 16 אמה. כלומר, ברור שאסור לזרוע זרעים בתוך כרם. כמו שנאמר, שדך לא תזרע כליים, כרמך לא תזרע כליים. אבל בתוך קרחת שבכרם, זה מותר. אבל איזה גודל תחשב הקרחת שבכרם, ואז אני יוכל לזרוע באמצע. הרי אמרנו שהנושא כאן עניין של מריטיין. איזה גודל הקרחת צריכה להיות כדי שהעובר יבין שיש בפנים שטח פנוי ולא כרם שבתוכה זרעו, כן, שבין הגפנים זרעו זרע אחר. בית שמה אומרים 24 אמות. כלומר, 24 אמות מרחק בין גפן לגפן, ואתם אומרים 16 אמה. כלומר, 16 אמה על 16 אמה, שהמרחק בין כל שני גפנים שמצד השני של הקרחת יהיה 16 אמה. מכל הכרם, בית שמאי אומרים 16 אמה, ובית הלל אומרים 12 אמה. מכל הכרם אנחנו נראה שזה, אנחנו בעצם נראה מחלוקת מה זה בדיוק, אבל זה יותר קל מקרחת הכרם, ולכן אומרים בית שמאי מספיק 16 אמה, ותילל אומרים 12 אמה. ואיזו היא קרחת הכרם? כרם שחרב מאמצעו. אם אין שם 16 אמה, לא יביא זרע לשם. כלומר, אומרת המשנה, כרם שחרב מאמצעו, כן, באמצע, יש מכל צדדיו כרם, אם אין שם 16 אמה, הנה זה כבר כשיטת בית הלל, לא יביא זרע לשם. ממשיכה המשנה, היו שם 16 אמה, נותנים לו עבודתו וזורע את המותר. אם יש שם 16 אמה, אז הוא לא צריך לזרוע רק אחרי שהוא רחוק 16 אמה מכל גפן. אלא אם יש שם מרחק של 16 אמה, הוא צריך להרחיק רק את עבודתו. עבודת הכרם זה 4 אמות. להרחיק 4 אמות מכל הגפנים, ולזרוע באמצע. ואז בעצם, כל מי שרואה את זה מבין שהיה כאן בעצם כרם שחרב מאמצעו, ולכן זרעו מה שבאמצע. משנה ב', איזה הוא מכל הכרם? בין כרם לגדר. אז בעצם מדובר בסוף הכרם, מחול זה מלשון דבר, כן, מחול זה ריקוד במעגל. אז מחול הכרם זה מה שמקיף את הכרם, כלומר הגדר. בין הכרם לגדר, אם אין שם 12 אמה, עוד פעם כשיטת בית הלל, לא יביא זרע לשם. היו שם 12 אמה, נותנים לו עבודתו וזורע את המותר. כמו שאמרנו על קרחת הכרם. משנה ג', רבי יהודה אומר, אין זה אלא גדר הכרם, ואיזה הוא מכל הכרם? בין שני הכרמים, כלומר, אומר רבי יהודה, הוא חולק על משנה ב', מכל הכרם זה לא בין הכרם לגדר, זה יש לו שם אחר, זה נקרא גדר הכרם, יש גדר מיוחד, כן? של גדר הכרם, ושם בכלל הדין הוא, שבכלל לא צריך להרחיק באופן, שלא צריך שיש שם רווח מיוחד בין הכרם לגדר, נותנים לו עבודתו 400 וזורע. ואיזה הוא מכל הכרם? הרי ידוע שקדמוננו דיברו על ביטוי מכל הכרם, על מה הם דיברו? בין שני כרמים. כלומר, בין הכרם שלי לכרם של שכני, או לכרם אחר שלי, שמה זה דין מכל הכרם, ובאמת בין שני כרמים צריך פחות רווח, כי יותר מבינים שזה בין שני הכרמים, כלומר זה לא כרם אחד שחרב מאמצעו, מי אמור לדעת שזה חרב מאמצעו? אז צריך שם מרחק גדול, אבל בין כרם לכרם, בסך הכל בן אדם רואה שיש כאן רווח בין הכרמים, לכן אם יש שם את מה שאמרנו קודם, 16 אמה או 12 אמה, יכול לזרוע שם. דרך אגב, לפי תנא קמא, מה שעכשיו אמרנו בין שני כרמים, זה כמו דין קרחת הכרם. איזה הוא גדר? כן, זו שאלה כללית. כל מקום שכתוב שיש גדר, גדר אבנים, על מה מדובר? שהוא גבוה 10 טפחים, וחריץ שהוא עמוק 10 ורחב 4. אז כל מקום, בשביל שגדר תחשב גדר, היא צריכה להיות גבוהה 10 טפחים. וחריץ, כדי שהוא יחשב הפסק, מה הוא צריך להיות? קודם כל עמוק 10, אבל הוא גם צריך להיות רחב 4. ההבדל הוא שגדר הוא בולט מעל פני השטח, ולכן לא צריך שיהיה לו עובי. יכול להיות כלשהו. חריץ, אם הוא יהיה כלשהו, אף אחד לא ישים לב אליו, צריך להיות רחב לפחות 4 טפחים. משנה ד', מחיצת הקנים, אם אין בין קנה לחברו שלושה טפחים כדי שייכנס הגדי, הרי זו כמחיצה. זה בעצם דין לבוד קלאסי. מחיצה שעשויה מקנים. אם אין בין קנה לחברו שלושה טפחים, כלומר יש פחות משלושה טפחים בין קנה לחברו, כדי שייכנס הגדי, הכוונה שזה מספיק סגור והגדי כבר לא יכול להיכנס, זה כבר לא מאפשר לגדי להיכנס, זה נחשב מחיצה שמצילה מפני דברים מסוימים, למשל גדי, ולכן הרי זו כמחיצה. וגדר שנפרץ עד 10 אמות, הרי הוא כפתח, יותר מכאן כנגד הפרצה אסור. כלומר, גדר שהיה שלם ונפרץ, אז אם עד 10 אמות, אם הפרצות הן עד 10 אמות, הרי הוא כפתח. יותר מכן, אם הפרצות הן יותר מ-10 אמות, הפרצה יותר מ-10 אמות, אז כנגד הפרצה אסור. זה עדיין לא מבטל את כל הגדר מלהיות גדר, אבל אותו מקום נחשב שאין בו גדר. נפרצו בו פרצות הרבה, אם העומד מרובה על הפרוץ מותר, ואם הפרוץ מרובה על העומד, כנגד הפרצה אסור. אז נפרצו בו פרצות הרבה, ומדובר כאן שהפרצות הן לא 10 אמות, כי הדין הוא אם העומד מרובה על הפרוץ מותר. מה מותר? אפילו כנגד הפרוץ. אז ברור שמדובר כאן על פרצות שהן לא 10 אמות. ואם הפרוץ מרובה על העומד, אז כנגד הפרצה אסור. כלומר, אז איפה שמגודר, מגודר. אבל כנגד הפרצות, עוד פעם, אפילו שהן פחות מ-10 אמות, אז אסור. דרך אגב, מה שאמרנו על מחיצת הקנים, שיש שם בין קנה לחברו פחות משלושה טפחים, ברור ששם הפרוץ מרובה על העומד, אבל דין לבוד הוא גם מתגבר על הכלל של פרוץ מרובה על העומד. זה נחשב סגור לגמרי. משנה ה', הנוטע שורה של 5 גפנים. ממש שורה 5 גפנים, זה מה שהוא עשה. בית שמאי אומרים קרם, ובית הלל אומרים אינו קרם עד שיהיו שם 2 שורות. אז קרם לעניין מה? לעניין זה שאם אתה רוצה לזרוע ליד זה, אתה צריך להרחיק כדי עבודת הקרם. אז לפי בית שמאי, יש לך שורה של 5 גפנים, צריך להרחיק 4 אמות. לפי בית הלל, לא, זה לא קרם, עד שיהיו שם 2 שורות. ואם אין שם 2 שורות, אתה יכול להרחיק רק, מספיק להרחיק רק 6 טפחים, כדין גפן יחידית. לפיכך, הזורע 4 אמות שבקרם, בית שמאי אומרים כדי שורה אחת, ובית הלל אומרים כדי 2 שורות. המשנה אומרת לנו שהמחלוקת הזאת של בית שמאי ובית הלל, יש לה גם צד שני למטבע. שזה בעצם שם יוצא שבית הלל מחמירים. שאם מישהו זרע 4 אמות, הזורע 4 אמות שבקרם, כלומר הוא זרע בתוך 4 אמות שצמודות לקרם, אז לפי בית שמאי הוא קידש את מה? את הקרם. איזה קרם? קרם הרי זה שורה אחת, אז הוא קידש, הכוונה עשר, שורה אחת. קידש זה על פי המילים בתורה, פן תקדש המלאה. אז הוא עשר שורה אחת. בית הלל אומרים קידש 2 שורות. כלומר, אם הוא זרע בתוך 4 אמות מקרם, שקרם זה 2 שורות ומעלה, אז הוא יאסור את 2 השורות שקרובות אליו. משנה ו', הנוטע 2 כנגד 2 ו-1 יוצאה זנב, הרי זה קרם. כלומר, מקודם אנחנו דנו על שורה של 5 גפנים, שלפי בית הלל זה לא קרם עד שזה יהיה 2 שורות. אבל כאן יש קונסטלציה אחרת, שבה בית הלל לא חולקים. וזה 2 כנגד 2, כלומר זה בעצם ריבוע, כן, 4 פינות של ריבוע, ואחת יוצאה זנב, זה בעצם שיש כאן בעצם שורה של 3 ושורה של 2, שמקבילים אחת לשנייה. יש מסבירים שזה לא שורה של 3 ושורה של 2, אלא זה 2 כנגד 2, והחמישי הוא בעצם לא באמצע בין כולם, אלא תזיז אותם החוצה מהריבוע לאחד הצדדים, זה היוצאה זנב. אז זה קרם. 2 כנגד 2 ו-1 בינתיים, או 2 כנגד 2 ו-1 באמצע. כלומר, נתחיל מ-2 כנגד 2 ו-1 באמצע, זה כמו הצורה של ה-5 בקוביה שמטילים. זה ככה נראה 2 כנגד 2 ו-1 באמצע. ואם ניקח את האמצעי ונזיז אותו קצת, שהוא יהיה על אחת הצלעות, זה יהיה המשפט הקודם, 2 כנגד 2 ו-1 בינתיים. בשני המקרים האלה אינו קרם, עד שיהיו 2 כנגד 2 ו-1 יוצאה זנב. אז מסבירים מה כל כך חשוב, אם זה כאן או זה יוצא זנב או לא, יש כאן בסך הכל 5 גפנים וזה די דומה. אז אם אני מבין נכון, אז בירושלים מסבירים שזה היה איזה מסורת עתיקת יומין, עוד מהכנענים שגרו בארץ שהיו יודעים היטב איך ליטוע כרם ולנצל את הקרקע בצורה מדויקת, והם ידעו שזה דווקא בשניים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב. משנה זין, הנוטע שורה אחת בתוך שלו ושורה אחת בתוך של חברו. ושורה אחת בתוך של חברו. אז הוא נוטע שורה שלו, לא שהוא נוטע שורה אחת בתוך של חברו, אלא הכוונה, ויש שורה אחת כבר נטועה בתוך של חברו. כלומר, חברו נטע רק שורה אחת. מגיע הוא, מוסיף עוד שורה ליד חברו. ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע וגדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, הרי אלו מצטרפות. כלומר, אפילו אם יש דרך היחיד ואפילו דרך הרבים באמצע, לא מדובר כאן על דרך הרבים של 16 אמה רוחב, מדובר כאן על שביל של הרבים, זה לא יותר משמונה אמות לפי המשך הפרק, וגדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, אז עוד פעם, גדר שנמוך מעשרה טפחים לא נחשב גדר, לכן הרי אלו מצטרפות ויש כאן דין קרם, למרות שהשורה השנייה היא של חברו. גבוה מעשרה טפחים אינן מצטרפות, כלומר, אם הגדר היה גבוה מעשרה טפחים, אז זה כבר חוצץ ביניהן. רבי יהודה אומר, אם הרסן מלמעלה, הרי לא מצטרפות. כלומר, אומר רבי יהודה, גם אם הגדר גבוה עשרה טפחים, אבל הוא הלך והרסן מלמעלה, כלומר, קלע את הענפים כמו עריסה מעל הגדר. במילים אחרות, הגדר כבר לא ניכרת שהיא מבדילה בין שני קרמים. זה נראה כמו קרם אחת, ולכן, הרי לא מצטרפות. משנה ח' הנוטע שתי שורות. אם אין ביניהם שמונה אמות, לא יביא זרע לשם. אז עכשיו אנחנו נדבר על השאלה, אמרנו ששתי שורות, לפי בית הלל כמובן, שתי שורות של גפנים נחשב קרם. כן, אבל מה המרחק המקסימלי בין שתי השורות, וזה עדיין נחשב קרם שאסור לי לזרוע בתוכו? אז אומרת המשנה, אם אין ביניהם שמונה אמות, לא יביא זרע לשם. אבל אם יש יותר משמונה אמות מרחק, אז זה נותן לכל אחד, אז עוד פעם, זה כגפן יחידית. אם יש שם שמונה אמות, כל השמונה אמות, אם אין שם יותר משמונה אמות, כל השטח באמצע אסור בזריעה. היו שלוש, כאן מדובר על שלוש שורות. אם אין בין שורה לחבר את ה-16 אמה, לא יביא זרע לשם. כלומר, זה קרם עוד יותר מובהקת, שזה שלוש שורות, ולכן גם אם יש בין שורה לחברתה, עד 16 אמה, זה עדיין נחשב קרם ולא יכול להביא זרע לשם. רבי אליעזר בן יעקב אומר משום חנניה בן חכינאי, אפילו חרבה האמצעית ואין בין שורה לחברתה 16 אמה, לא יביא זרע לשם, שאילו מתחילה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות. אומר כאן רבי אליעזר בן יעקב בשם חנניה בן חכינאי, חידוש גדול. אם חרבה האמצעית, יש לנו שלוש שורות, המרחק בין כל אחת מהן, אומר כן רבי אליעזר בן יעקב, אם אין בין שורה לחברתה 16 אמה, עכשיו הכוונה בין שורה לחברתה, בין שורה וחברתה שנשארו, כי האמצעית חרבה, נעקרה. אז אם בין שתי השורות הקיצוניות לא היה יותר מ-16 אמה, לא יביא זרע לשם. ומה החידוש הגדול כאן? ממשיכה המשנה, שאילו מתחילה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות. הרי אם מראש הוא היה נוטע ככה את הקרם שלו במרחק כזה גדול, אז כיוון שיש שם יותר משמונה אמות מרחק, מותר כבר לזרוע באמצע, אבל בגלל שהייתה כאן שורה אחרת, ואז בעצם חל שם קרם על כל האזור, והאמצע חרב, כיוון שאין 16 אמה, ואז היה שיעור המרחק ביניהם 16 אמה, אז עכשיו שחרב האמצעי עדיין לא פג מהמקום הזה, שם קרם שחלותו ב-16 אמה, ולכן אם יש 16 אמה בין הקיצוניות, אסור לזרוע את כל האמצע. משנה ת' הנוטע את כרמו על 16 אמה, 16 אמה. מותר להביא זרע לשם. כלומר, הוא נטע כרם ויש רווחים בין שורה לשורה של 16 אמה, 16 אמה. כלומר, יש לו אפילו שורות רבות. אבל יש 16 אמה, כלומר 16 אמה ומעלה בין כל שורה, מותר להביא זרע לשם. זה כמובן מסתדר עם מה שאמרנו במשנה הקודמת. שאם יש שם שלוש שורות, אז דינו ב-16 אמה, כיוון שיש יותר מ-16 אמה, מותר להביא זרע לשם, זה אחרי שהוא מרחיק שישה טפחים מכל שורה, כי כל שורה שם נחשבת קרם, לא קרם, נחשבת לעצמה, והיא לא נחשבת קרם כי היא שורה אחת, ומרחיקים ממנה שישה טפחים כדין גפן יחידית. אמר רבי יהודה, רבי יהודה בא לתת סיוע לדברי תנקמה שאמר עכשיו. מעשה בצלמון, באחד שנטע את כרמו, על 16 אמה, כלומר, בדיוק לפי השיטה שאמרנו, כל 16 עמה, או קצת יותר מ-16 עמה, נטע שורה. והיה הופך שיער שתי שורות לצד אחד וזורע את הניר, ובשנה אחרת הופך את השיער למקום אחר וזורע את הבור. ובא מעשה לפני חכמים, והתירו. כלומר, האיש הזה בצלמון ממש היה עושה מזה עסק יעיל מאוד. הוא היה נטע ככה את הכרם שלו, ואז הוא היה עושה, כנראה הבין היטב בחקלאות, הוא היה הופך שיער שתי שורות לצד אחד, כלומר, נגיד שתי שורות קרובות, היה הופך את הענפים שלהם לכיוון הפנימי שביניהם, ואז בחיצוני שביניהם, בחיצוני לזה ובחיצוני לזה, היה זורע. כלומר, היה לו בעצם רווח כן, רווח לא, רווח כן, רווח לא, של זריעה, וכאשר ברווחים שבהם הוא לא זרע, לשם הוא היה הופך את השיער, כדי שהם לא יצלו על הגידולים. בשנה האחרת היה הופך את השיער לאלה שהיו עד עכשיו גלויים, וזורע את זה. ולכן זה נקרא וזורע את הבור. מה שהיה שנה שעברה בור, היה הופך אותו לניר וזורע. ומסבירים שזה היה ניצול יותר טוב של משאבי הקרקע, של שבח הקרקע. ובמעשה לבני חכמים, והתירו, הנה הוא עשה ככה לכתחילה. רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, אף הנוטע את כרמו על 8-8 עמות מותר. בעצם רבי מאיר ורבי שמעון מקלים כולה גדולה. לא צריך מראש לטוע יותר מ-16 עמה, כדי שזה יהיה לא נחשב כרם. אפילו אם הוא נטע רווח של יותר מ-8 עמות, זה מותר. בעצם הם חולקים על מה שאמרנו מקודם, שאם יש 3 שורות, צריך 16 עמה. הם אומרים לא, גם אם יש הרבה שורות, עדיין השיעור הוא ב-8 עמות. עד כאן.